לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית כץ, אני עושה את התוכנית הזו, וכל שבוע או כל שבועיים אני נפגשת עם דמות מהשטח או מהמחקר, כדי לדבר על פסיכולוגיה ועל דברים שיכולים לעזור לכולנו לחיות טוב יותר. ואנחנו חוזרים עכשיו אחרי הפסקה של חודש שהייתה לנו, אז אני מקווה שאתם ככה מלאי אנרגיה לחזרה שלנו. אני רוצה לספר לכם שהפודקאסט הגיע כבר ל-20,000 מאזינים בחודש, אז תמשיכו להקשיב, זה נורא נורא כיף, וכמובן אם יש לכם עוד אנשים שאתם חושבים שזה יכול להועיל להם ולעזור להם לחיות טוב יותר, אז למה לא תפיצו את הבשורה. אז היום אני נמצאת כאן עם פרופסור הדסה ליטמן עובדיה. שלום לך.
שלום יהודית.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי.
בכיף. אני רוצה לספר לכם למה הזמנתי את הדסה. יש נושא שעוד מעט נדבר עליו שנקרא חוזקות, והדסה היא אחת מהחוקרים המובילים בכל העולם בנושא של חוזקות, שזה גם קודם כל כבוד בשבילי לראיין אותך, אז תודה שהגעת. וזה מדהים בעיניי שחוקרת ישראלית מגיעה למקום הזה של, של החוקרים הכי מובילים בעולם בתחום מסוים. זה גם כבוד כעם, נגיד את זה ככה. אז מגניב.
תודה רבה.
בואי תספרי לנו קצת על עצמך.
אני פסיכולוגית תעסוקתית, מומחית ומדריכה. הגעתי לאקדמיה אחרי קריירה ארוכה בשטח. הייתי פסיכולוגית בצבא, במחלקת מדעי ההתנהגות של צה"ל, זה היה השירות הצבאי שלי. לאחר מכן באזרחות, בתפקידים שונים, בסקטור הפרטי, בין כעצמאית ובין כשכירה. תמיד שילבתי בין ניהול לבין הצד המקצועי כפסיכולוגית, ועד היום אני מחזיקה קליניקה פעילה בתחום של טיפול וייעוץ בקריירה.
אז אני חושבת שבדיוק בהקשר הזה של החקירה הפנימית, אנחנו נגיע לנושא שלנו היום, שזה הנושא של חוזקות אופי. כן, זה נשמע לנו עדיין קצת מורפל, ואנחנו כבר נבין מה זה אומר. בעצם אני רוצה לספר לך למה אני התאהבתי בנושא של חוזקות כחלק מפסיכולוגיה חיובית. הרבה אנשים מסתכלים על החיים שלהם מתוך זווית של מה לא עובד, וספציפית בעבודה, במה אני לא מספיק טוב, אם זה בבית ספר, באיזה מקצועות אני לא מספיק חזק, אם זה במערכות יחסים, מה אני צריך עוד לשפר, אנחנו גם נוטים לבקר אחד את השני יותר על הדברים שלא עובדים, ולפעמים אנחנו קצת שוכחים שבין כל הדברים שלא עובדים, ומה לעשות, יש גם כאלה, יש כמה דברים שכן עובדים. אנחנו מתחילים להיות קצת עיוורים למקום הזה של מה טוב בי, במה אני יכולה להשתמש, איך אני יכולה להביא את מה שטוב בי לכדי ביטוי כדי להגיע לתוצאות טובות יותר, בין אם זה בלימודים או בעבודה, בין אם זה במערכות יחסים, בין אם זה בתחושות שלי מול עצמי, וככה הגעתי לכל הנושא הזה של חוזקות.
אז כמה מילים על איך אני הגעתי לתחום של חוזקות.
יאללה. כי
מבחינתי היה כאן איזשהו כביכול שיפט בין הפסיכולוגיה התעסוקתית, או תחום הקריירה, לפסיכולוגיה חיובית. אז כשסיימתי את הדוקטורט וחיפשתי מקום להיכנס אליו באקדמיה, הקוסמוס פתח לי דלת שאפילו לא חשבתי עליה, ובדיוק באוניברסיטת אריאל עמדו להקים, לפתוח מגמה לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית. וחיפשו מישהו שהוא גם מומחה, גם מדריך וגם דוקטור בתחום. עכשיו, הצירוף המשולש הזה נפל בדיוק בזמן, ולקחתי ושמחתי. ואכן הלכתי לשם, והייתי בין המקימים של התואר השני בפסיכולוגיה תעסוקתית ארגונית. והיום, בעוד שבועיים, שלושה, אנחנו בעצם פותחים את השנה ומקבלים את המחזור ה-12, מחזור ה-12 שלנו.
יופי.
כן. אז יש לנו 10 מחזורים של בוגרים שהם כבר בשטח, בתהליך ההתמחות, או כבר מומחים, חלקם כבר דוקטורים אפילו.
אז יופי.
ואז גם לא רק שצריך להקים ולבנות קורסים יש מאין, אלא גם להתחיל לחקור. בשביל זה עברתי לאקדמיה. בשביל זה גם עשיתי את הדוקטורט. רציתי לעסוק במחקר. היו לי הרבה שאלות שהתעוררו תוך כדי המפגש עם אנשים, והרבה מאוד גם רעיונות שרציתי לכתוב עליהם. ורציתי לחלוק אותם. מעבר לזה, רציתי להכשיר את הדור הבא של הפסיכולוגים התעסוקתיים, ולעשות את הפרופסיה הזאת יותר נגישה, יותר מוכרת, פחות סטריאוטיפית. היא סובלת מהרבה מאוד סטיגמות. וראיתי את זה כסוג של ייעוד.
אז למה דווקא פסיכולוגיה חיובית?
אוקיי. ואז בתור מי שעסקה בקאונסלינג, בעצם זה התואר השני שלי בקאונסלינג סייקולוגי, אינבוקיישנל סייקולוגי באוניברסיטת תל אביב, אז הייעוץ להבדיל אולי מהטיפול הקליני, הטיפול האישי בנקודות מעבר בחיים, לאוכלוסייה נורמטיבית שמתמודדת ושואלת שאלות, ובתוך זה הייעוץ והטיפול בקריירה הם בעצם יישום של הפסיכולוגיה החיובית. כי מה אנחנו עושים אם לא מאבחנים את החוזקות? מכל הכיוונים, חוזקות האופי, החוזקות האינטלקטואליות, החוזקות האחרות, הערכים, הייעוד של האדם. זה בעצם מה שאנחנו עושים. אנחנו מסתכלים על הצד המואר ומנסים לקחת אותו, או לקחת אותם חלקים טובים ומתפקדים ומצליחים של אדם, לפעמים לא מתחום הקריירה, ולעשות לזה יישום ותרגום לשפת הקריירה, שלפעמים אדם לא עושה את זה באופן טבעי.
אני חושבת שהרבה מאוד פעמים בן אדם לא עושה את זה באופן טבעי, כי יש המון בעיות באיך שאנחנו מסתכלים על עבודה, ומה התפקיד שלה, נכון? הרבה פעמים אנשים הולכים לתחום מסוים, כי נראה להם שזה תחום טוב להיות בו. יש לי תמיד סיפור שככה מהדהד אצלי. כשהייתי בספרייה עוד בימי הלימודים, הלכתי לקנות קפה, אני מספרת את זה לפעמים בהרצאות שלי, והיה איזה בחור מאחוריי בתור, והוא אמר לי, תגידי, מה את לומדת? אז אמרתי לו, פסיכוביולוגיה, וכזה חייכתי והתלהבתי, והוא עשה לי פרצוף מוזר כזה, הוא אמר לי, מה את מתלהבת? כאילו, היה לו מוזר שחייכתי תוך כדי השאלה הזאתי. אז ניסיתי לפתח שיחה, אמרתי לו, מה אתה לומד? אז הוא אמר לי, מדעי המחשב. וברגע שהוא למד את זה, העיניים שלו כאילו נכבו, ממש ההפך מהתגובה שלי. אז אמרתי לו, מה, אתה אוהב את זה? אתה נהנה מזה? זה מעניין? אז הוא אמר, לא, ממש לא. אז המשכתי, אמרתי לו, אז למה אתה לומד את זה? אז אמר לי, שדעת כמה כסף יש בתחום של מדעי המחשב? ובאותו רגע לא ממש ידעתי מה לענות, כי ידעתי כמה כסף יש בתחום הזה, אבל לא הצלחתי להבין באותו זמן איך זאת הבחירה שמובילה בן אדם, וכמובן שהוא לא היחיד, אלא יש עוד הרבה מאוד כאלה. ואני חושבת שעולם העבודה סובל מהבעיה הזאת, שאנשים
לגמרי,
הולכים לעבודות כי כדאי לעבוד בזה, או כי זה נחשב, או כי יעריכו אותי, והם קצת שוכחים לשאול את עצמם, שנייה, מה מתאים לי? איפה אני אהיה טוב במה שאני עושה?
אז קודם כל, אם אנחנו קצת נחזור לתחום הנוירו-פסיכולוגי שאמרת שלמדת אותו, יש הבדל בין מה שאנחנו רוצים למה שאנחנו אוהבים, ואנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מודעים לזה. זה שתי מערכות שונות.
כן.
מה שאנחנו רוצים, יש לו ערך חברתי. את הערך החברתי הזה אנחנו הפנמנו, הוא חלק מאיתנו. כן? אבל מה שאנחנו אוהבים זה מה שמענה אותנו, מה שממלא אותנו בתחושת משמעות וסיפוק, מה שמכניס אותנו למצבים של flow, שאנחנו והעשייה שלנו אחד הם, ואנחנו שוכחים מהזמן שעובר, משתמשים, אפרופו flow וחוזקות, נגיע תכף לחוזקות, אבל בעצם מצב של flow זה מצב שבו אתה משתמש בחוזקות החותם שלך, בחוזקות הכי דומיננטיות שלך. כן. ואז זה הופך להיות הדבר הכי טבעי, ואתה והדוינג שלך הופכים להיות אחד.
נכון, יצא לנו לדבר על flow בכמה מהפרקים הקודמים, אבל אני כן אזכיר למי שלא זוכר, שflow זה בעצם מצב שבו אנחנו מתמזגים עם העשייה שלנו, עם המטלה שלנו, וכל אחד יכול להיזכר בדברים שהוא עושה, שבהם הוא מרגיש שהזמן עוצר מלכת, שממש קשה לנתק אתכם ממה שאתם עושים, והזמן עובר מהר, ואתם לא מרגישים רעב או עייפות, או לא עולות כל מיני מחשבות תורדניות שמציקות לכם, אלא אתם פשוט בתוך העשייה, לא משנה אם זה כרגע ניתוח דוח אקסל שמדליק אתכם.
או ניתוח.
או ניתוח, או גלישה בים, או ציור, או אפילו שיחה עמוקה עם אנשים, משהו גורם לכם להתחבר ב-100% למה שאתם עושים.
או כתיבת מאמר.
או כתיבת מאמר אצל אנשים מסוימים. אצלי זה ממש לא היה המצב כשכתבתי מאמר, לא הייתי בפלואו, אבל ברור שבשביל אנשים מסוימים זה מדהים לעשות את זה.
כן. זה קורה, אגב, זה קורה בין היתר, יש עוד הרבה פרמטרים שמגדירים מתי אתה נכנס לפלואו. קודם כל, אני מאחלת לכל אחד שיהיה לו לפחות כמה רגעים של פלואו יום-יום בעבודתו. זה אומר שהוא נמצא במקום הנכון.
נכון. היום אנחנו גם, כשאנחנו מדברים על מודלים של רווחה נפשית, אז אנחנו יודעים שהתחושה של flow, התחושה שאני, אחד עם העשייה שלי, אחד מהמרכיבים הקריטיים, בשביל להרגיש חיים משמעותיים. זה לא רק עניין של כיף, אלא גם כמה אני מרגישה שמה שאני עושה, הוא מתחבר למי שאני.
נכון. מעבר לזה, שמחקרים שוב מהתחום הנוירופסיכולוגי, מראים שכאשר המחשבות שלי הם יחד עם העשייה שלי, או יחד עם הפעילות שאני עושה באותו רגע, זאת אומרת שהתודעה שלי לא נודדת, לא לזמן עבר ולא לזמן עתיד, אלא נמצאת כאן ועכשיו, אלה המצבים שהכי מסבירים או מנבאים סביעות רצון.
נכון. גם אני עושה רפרנס לפרק 11, לכו תקשיבו, אנחנו מדברים על זה שם לעומק.
על התודעה הנודדת?
על נוכחות, כן, ושם הזכרנו גם את המחקר של דניאל גילברט עם
2010, כן, בסיינס, כן.
כן, את יותר טובה בפרטים האלה, אז באמת תקשיבו לפרק, זה אחלה פרק. אז בואי ננסה לחשוב איך הנושא הזה של החוזקות יכול לעזור לבן אדם, ואולי נתחיל ונשאל מה זה בכלל חוזקות.
יופי. יש, יאללה. יש, הגענו. אוקיי, אז קודם כל חשוב להבין שכשאומרים את המילה חוזקות, אז יש לנו הרבה מאוד אסוציאציות וקונוטציות. בדרך כלל אנשים חושבים על כישרונות, על יכולות, על מיומנויות, אולי על אינטליגנציות ספציפיות. אני מדברת או מתמקדת במחקרים שלי בחוזקות אופי, וספציפית יותר בחוזקות אופי שהובחנו, זוהו, סופגו וחולקו לקטגוריות על ידי ארגון אביה. ויה זה במקור values in action או ערכים בפעולה, זאת אומרת שמאחורי החוזקה עומד איזשהו ערך, values, שאנחנו רוצים או שואפים ליישם אותו. היום ויה זה כבר לא values in action, אלא ויה זה דרך. ולכן הארגון השאיר את השם, והוא חושב שהוא בעצם מלמד את הדרך הנכונה לחיות את החיים המלאים, המשמעותיים. בסביבות שנת 2000, יושב ראש ארגון הוויה, ניל מאירסון, איש יקר וחבר יקר, דוקטור ניל מאירסון, בעצם נענה לאיזושהי קריאה של זליגמן, מרטין זליגמן, שהיה אז יושב ראש איגוד הפסיכולוגים, ה-APA, האמריקאי, ונתן תקציב ענק למחקר חובק עולם, שהשתתפו בו הרבה מאוד חוקרים, לזהות את אותם מאפיינים אישיים של הפרט, שבעצם מגדירים את האופי הטוב. מה זה האופי הטוב? ושוב, אני מדגישה אופי, ולא אינטליגנציה, ולא יכולת, ולא כישרון.
כלומר, לא כישרון, אלא מה שהופך אותנו לבן אדם הטוב שאנחנו.
נכון. אני יכולה לתת דוגמאות של חוזקות, הם זיהו 24 חוזקות.
אני חושבת שעוד לפני החוזקות זה ממש מעניין איך הם עשו את זה, נכון? תתקני אותי אם אני טועה, אבל לפי מה שאני יודעת, אז הם בעצם יצאו למסע חובק עולם, שבו הם רצו לבדוק מה זה אופי טוב, לא רק בעיני האמריקאי הממוצע או הישראלי הממוצע, אלא הם רצו לבדוק על מה אנשים בכל העולם מסכימים עליו, שזה בן אדם טוב, נכון. יש לו אופי טוב.
בדתות שונות, בתרבויות שונות, וגם על ציר הזמן, נכון. לאורך ההיסטוריה.
נכון, אז הם ממש חקרו כתבים פילוסופיים, ודתות, ואת התנך, ואת הקוריאן, ובודה, ומלא מלא 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 מקורות.
והלכו לשבטים שונים, כדי שזה לא יהיה רק ה-USP.
נכון, והם בעצם הגיעו למסקנה שיש מידות, שאנשים בכל העולם מעריכים אותם כמידות טובות, הם הגיעו לשש מידות, הם דיברו על אהבה ואנושיות, על צדק, והם דיברו על מתינות, והם דיברו על אינטליגנציה. מה זה?
שימוש בידע,
חוכמה וידע, ומה עוד חסר לי? מסגבות והתעלות.
ומשמעות.
חסר לי עוד אחד, אומץ, נכון?
כן.
כן. אז בוא ניתן כמה דוגמאות מהרשימה של ה-24 חוזקות. אולי תתני אפילו דוגמה אם תספרי נגיד מה החוזקות חותם שלך, ואני אחרי זה אספר מה שלי, וככה זה יהיה מעניין.
טוב, אז חוזקות החותם שלי הן יצירתיות והתמדה, במקום הראשון והשני. בדקתי פעמיים, אז פעם זה היה הראשון, פעם זה היה השני, ופעם זה התהפך, סקרנות, אהבת הלמידה והכרת תודה.
איך את מרגישה כשאת לומדת משהו חדש?
אני לא יכולה שלא ללמוד משהו חדש. הסקרנות שלי לפעמים יכולה להרוג אותי, אבל אני יותר אוהבת את השילוב הזה בין יצירתיות להתמדה, כי לכאורה שתי חוזקות שלא הולכות אחת עם השנייה. יצירתיות זה בעצם זה חוזקה של התפרצות, של רעיונות, שטף, מקוריות, יצירת עולם חדש, משהו שלא לא, לא קופה על שמריו, רוצה חדש. והתמדה זה עבודה סיזיפית, קשה, יומיומית, התגברות על קשיים גם פנימיים וגם חיצוניים, אותה נמלה קטנה ושחורה שעושה את עבודתה יום-יום ולא זזה מהדרך. השילוב ביניהם הוא לדעתי שילוב מעניין, כי הם חוזקות משלימות.
מה שעוזר לך להוציא את הדברים אל הפועל, נכון? רעיונות משתוללים, אבל יש את הצד שאומר, יאללה, את זה אנחנו עכשיו מוציאים לחוצה, ויש לך את הכוחות להתמיד ככה שזה באמת יצא.
כן.
איזה יופי. את נהנית כשמגיעים רעיונות חדשים?
אני משתדלת לקחת רעיון אחד מה... יש לי הרבה מאוד רעיונות, אבל עם רעיונות... לא הולכים רחוק, כי מהרגע שעולה רעיון ועד שזה מגיע למאמר שהציבור הרחב קורא עליו, אז יכולות לעבור כמה שנים טובות. כן, אז שזה כדאי התמדה. שהרעיון יהיה טוב, נכון, כן. שזאת התמדה יומיומית, סיזיפית ולפעמים קשה מאוד, לפעמים מתסכלת.
כן. כל הכבוד. יש גם הרבה מאמרים שמוכיחים שאת אכן מתמידה. מהחוזקות שלי, אחת, יש חמש חוזקות החותם, אגב חוזקות חותם לא אמרנו, זה החוזקות הכי בולטות אצלנו, אז תעוזה, זה משהו שהוא יצא אצלי גבוה, ואני מאוד אוהבת את זה שזה יצא גבוה, כי אני מרגישה שזה משהו שמאוד מניע את העשייה שלי, זה שתמיד יש משהו שהוא נראה לי נורא מפחיד לעשות אותו, כל שלב, כל התקדמות, אפילו להתחיל את הפודקאסט הזה, כי לפני שהתחלתי להקליט אותו אמרתי, וואי, איזה פחד, מי ירצה להקשיב לזה? מי יתעניין בזה בכלל? אבל אז כל פעם שיש לי פחד כזה, יש את הקול הפנימי שאומר, אם את מפחדת, תעשי את זה בכל זאת, כי שם נמצא התהליך. אז תעוזה זה משהו שמאוד מניע אותי. יצירתיות גם אצלי, אני חולקת איתך את החוזקת חותם הזאת. מאוד כיף לי לחשוב על רעיונות, מאוד כיף לי ליזום דברים חדשים, שזה גם מאוד מתחבר דרך אגב לתעוזה. עוד משהו שהוא מחוזקות החותם שלי זה אינטליגנציה חברתית. בעצם מאוד מעניין אותי אנשים, איך הם חושבים. אני יכולה לפעמים פשוט לשבת ולהקשיב לשיחה של אנשים ולהתמלא בעניין וכיף לי להסתכל על איך אנשים מתנהלים. זה ככה אני חושבת שזה השלוש הראשונות שיצאו לי בפעם האחרונה שמילאתי את השאלון שכבר נספר עליו. עכשיו נאמר והבנתי את זה עליי, ואני עכשיו מחפשת עבודה חדשה, אני רוצה לדעת מה אני יכולה לעשות עם החוזקות האלה, חוץ מלספר לך עליהם ולהיות נורא שמחה כשאני מספרת עליהם, כי זה מייצג את מי שאני, מה עושים עם זה?
אז התחום הזה של חיבור בין חוזקות לבין עיסוקים שונים הוא חדש לגמרי. Mm-hmm. אני ממש ממש עכשיו יושבת וכותבת מאמר על אוכלוסייה ספציפית של טייסים, אחרי שבעבר כתבתי על אוכלוסיות ספציפיות אחרות, mm-hmm. ועשיתי סקירה של כל המחקרים שנעשו על חוזקות, איזה חוזקות הכי רווחות במקצוע מסוים, ובכל מקצוע כזה, איזה חוזקות הכי הרבה מסבירות את צפיות הרצון mm-hmm. בתוך המקצוע, מהמקצוע, מהעבודה, ואיזה מסבירות הכי הרבה פרודוקטיביות, כלומר, תוצאה שהארגון רוצה אותה, גם האדם רוצה אותה
מעניין.
וגם הארגון.
כלומר, את מבחינה בין כמה לי כיף בעבודה, לבין כמה כיף לבוס שלי שאני בעבודה.
גם לך, אני חושבת שהביצועים שלך, את גם נהנית מהם, את מקבלת פידבק מעצם העשייה הטובה שלך, כלומר, כן. כשאת משלימה משימה, כשתסיימי את הפודקאסט הזה, את ההקלטה הזאת ותקשיבי, את תקבלי את הפידבק בעצמך, אז נכון. זה הפרפורמנס, זה הביצוע.
כן.
וסביעות הרצון זה עם איזה הרגשה תישארי.
כן, אז אני חוזרת אבל לשאלה המקורית שלי. אני עכשיו אישה בגילאי ה-30, שנמצאת בעבודה שהיא לא מרוצה ממנה, ואני רוצה למצוא משהו שאני אהיה כן מרוצה ממנו. ואני בוחנת מה הם חוזקות החותם שלי, אני נעזרת בשאלון שנדבר עליו עוד מעט, אני מדברת עם אנשים אחרים, והגעתי לרשימה של חוזקות. מה אני יכולה לעשות עם זה עכשיו, חוץ מלהיות גאה בזה שאני מאוד יצירתית וסקרנית וגבורה ותעוזה וכנות, מה אני עושה עם זה עכשיו?
אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום ואולי גם לא נגיע למקום שבאמצעות חוזקות חותם אנחנו נסווג או נמליץ לאנשים באיזה עיסוק לבחור. אלא מה שנראה יותר מתאים ויותר נכון זה להשתמש יותר בחוזקות החותם שלך איפה שאת נמצאת ועם מה שאת עושה. אז דבר ראשון, לפני שעושים שינוי גדול, ולא כל אחד יכול, רוצה, מוכן, נסיבות חייו מאפשרות לעשות שינוי גדול, אז לפני שאנחנו עושים שינוי, אנחנו נבדוק האם אפשר ואיך אפשר, ונתאמן ליישם את זה, להשתמש יותר בחוזקות החותם בעבודה הקיימת. זה אומר לקחת משימות נוספות, זה אומר אולי להוריד משימות שאתה לא אוהב לעשות אותם, או לעשות דברים בצורה אחרת.
מעולה. אני חושבת שזה מזכיר לי ציטוט שאני חושבת שקריס פיטרסון אמר אותו, אבל אולי אני טועה, שהוא אמר, חוזקות, זה לא במה אנחנו טובים, אלא זה הסיבה שאנחנו טובים במה שאנחנו טובים בו. כלומר, זה לא שעכשיו חוזקה של כנות אומרת שאני אהיה טובה בהכרח ב, לא יודעת, להיות שופטת או בלהיות מייעצת, אלא הסיבה שבגללה אני אולי טובה בלייעץ לאנשים, או אולי טובה בלחשב דברים, היא החוזקה שמניעה את הדבר הזה. למשל, אם אני עובדת עם אנשים אחד על אחד, וכנות היא חוזקת חותם שלי, יכול להיות שזה מה שעוזר לי להיות מאוד טובה בזה. ולאו דווקא שזה הדבר היחיד שאני יכולה לעשות עם החוזקה הזאת.
לגמרי נכון, לגמרי נכון.
ואני חושבת שבאמת כמו שאמרת, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, האם כשאני מסתכלת על מה שחשוב לי, על מה שמניע אותי, על החוזקות שלי, אני משתמשת בהם מספיק במה שאני כבר עושה. כי אני יכולה להיות באותה עבודה בדיוק, וכל הזמן לשבת על מקום של, אני צריכה להיות יותר מתמידה, אני צריכה להיות יותר מרוכזת, אני צריכה להיות יותר עוזרת לאנשים אחרים, ואני שוכחת להסתכל רגע, במה אני טובה וכיף לי לעשות את זה, איפה אני מרגישה שאני האמיתי שלי, בא לכדי ביטוי, ואולי אם אני רק אגביר שם קצת את הווליום, כבר התמונה תשתנה, כי יהיו מספיק דברים טובים שיעזרו לי להשתפר.
אז זה גם להגביר את הווליום, וגם אולי למצוא דרכים חדשות להשתמש בחוזקות החותם, דרכים שלא חשבת עליהם עד היום, או תחומים, או כמו שאמרתי, לקחת תפקידים אפילו בתוך הארגון, או להבליט אספקטים מסוימים, כי את ואני יכולות לעסוק בדיוק באותו מקצוע, וכל אחת מאיתנו תהיה בעולם אחר לגמרי.
נכון.
ושתינו יכולות להיות ממקצועות שונים, והעשייה שלנו תהיה מאוד מאוד דומה.
נכון. זה נקרא הרבה פעמים בשפה המקצועית של העבודה job crafting, עיצוב עבודה, שאנשים בעצם יכולים לעבוד בכל עבודה שהיא, אבל בעצם להכניס מאפיינים שחשובים להם ומייצגים את מי שהם לתוך העבודה. ואחד המחקרים המפורסמים, נראה לי שסיפרתי עליו גם פעם, הוא המחקר על המנקות בבתי חולים, ששאלו אותם מה הם עושות, וראו שקבוצה מכובדת מתוך המנקות מדברת על זה שתכלס מה אנחנו עושות, אנחנו מנקות, אנחנו לא כל כך אוהבות את זה, מפנות זבל, עבודה רגילה שאנחנו רגילים שמנקים ומנקות עושים, וזה לא בדיוק מה שאנשים שמים לעצמם בתור פסגת חלומותיהם, כשהם חושבים על הקריירה שלהם. וראו קבוצה אחרת של מנקים ומנקות, הנקות שדיברו על העבודה הזאת, כאילו זה הדבר עם הכי הרבה שליחות שיש על כדור הארץ. הם אמרו שהם מלווים אנשים בבית חולים, והם עוזרים לחולים להרגיש יותר טוב, והם עוברים ובודקים את מי לא ביקרו ומדברים איתו יותר, והם יצרו איזושהי משמעות שבעצם הפכה את העבודה הזאת להיות מי שהם, ולא רק עבודה שהם עושים. וכמובן שהתחושה שלהם במקום העבודה הייתה בהתאם. וכשאנחנו מדברים על חוזקות, זה בדיוק לעשות את זה. זה לשאול, איפה אני טובה, מה אני אוהבת לעשות, מה מייצג את מי שאני באמת, ואיך אני מכניסה את זה לתוך מה שאני עושה ביום-יום.
המחקר שלתת כדוגמה, יש קבוצה של מחקרים כאלה של עיצוב העבודה, או עיצוב הסביבה, או עיצוב התפקיד. אגב, אנחנו היום בתחום של טיפול בקריירה מדברים על life design, או עיצוב החיים.
לא רק עבודה.
לא רק עבודה, עיצוב החיים שהעבודה או תפקידי העבודה הם חלק ממערך החיים הכולל, ולכן תמיד אנחנו נבנה את המפה הכוללת, ואת הזיקה בין תפקידים שונים, ואת המאזן ביניהם. אז בעצם המחקרים האלה מתחברים לעוד משהו שהוא חשוב גם בהקשר של קריירה, והוא גם לחקר בהקשר של הפסיכולוגיה החיובית, וזה ההבדל בין ג'וב, קרייר וקולינג. קולינג זה בעצם משהו שאנשים נטו לייחס אותו לעיסוקים מסוימים. אם אני רופא או רב או מורה, אז יש לי ייעוד או שליחות בעבודה שלי. לעומת זאת, בעיסוקים נמוכים, אז אפשר לדבר על ג'וב, על משרה או עבודה, או מקסימום על קריירה, למשל בהייטק. והמחקרים האלה מראים שזה לא כך. אדם יכול להיות בעיסוק כלשהו, ולראות בו ייעוד, הוא יכול
וההפך,
להיות
כן.
וההפך, בדיוק.
נכון. בעצם, אם אני מבינה נכון את ההבדל, עבודה או ג'וב זה מה שאנחנו עושים כדי לקבל תלוש מזכורת בסוף החודש, אנחנו רואים, אנחנו הולכים עכשיו איקס שעות, משקיעים כאן, בסוף אני אקבל כסף, ועם הכסף הזה אני רוצה לחיות ולעשות את מה שאני באמת אוהבת. כשאנחנו מדברים על קרייר, אז יש המון דגש, או קריירה, יש המון דגש על, על ההתקדמות, נכון?
העצמית.
העצמית, על זה שאני כל הזמן מתקדמת, מגיעה למקום יותר טוב, המזכורת שלי עולה, הסטטוס שלי עולה, יש איזה מסלול שהוא בפני עצמו מאוד חשוב לי, ובשליחות או קולינג, העבודה עצמה היא מה שמניע אותי, והרבה פעמים הדרך לזהות את זה, מה הייתי מוכנה לעשות גם אם לא היו משלמים לי בכלל, כי הדבר הזה הוא חשוב לי, הוא מייצג את מי שאני, הוא מה שאני רוצה להביא ערך לעולם, שם נמצאת השליחות.
נכון, השליחות היא בעצם התרומה שלי מעבר לעצמי.
כן.
ההרגשה שלי שאני כאן כדי לעשות משהו, כדי להטביע איזשהו חותם, כדי לשנות משהו, כדי להשפיע דרך העיסוק שלי. ואז הרבה פעמים אנחנו גם רואים סגנונות חיים שונים אצל אנשים שהעבודה שלהם היא ג'וב, היא קריירה או היא קולינג עבורם. יש לי מחקר אחר שגם התפרסם על תפיסה של מקצוע הרפואה כקולינג בקרב סטודנטים לרפואה בתחילת דרכם בשנה א' ובשנה
מעניין.
שישית.
מה רואים שם? אני אספר למקס, כן, מה רואים שם?
אני אשלח לך את המחקר, אני אשלח את המחקר, זה מאוד מעניין. קודם כל, אנחנו מוצאים הבדל בין גברים לנשים. אנחנו מצאנו שהתחושה של ייעוד חשובה יותר לנשים מאשר לגברים במקצוע, שזה גם נושא בפני עצמו גבריות, נשיות ומה קורה למקצועות, או מקצועות שונים. ואנחנו רואים שאצל נשים, התחושה של הייעוד, של תפיסת המקצוע כייעוד, קשורה יותר לסביעות הרצון שלהם ולמחויבות שלהם למקצוע מאשר אצל גברים.
ואצל גברים הקריירה היא יותר משמעותית? התפיסה כקריירה?
אצל גברים זה קצת, יש נתק בין הדברים. זאת אומרת, הם יכולים להיות עם תחושת ייעוד או בלי תחושת ייעוד, זה פחות משפיע על התחושה הכללית שלהם, של סביעות רצון מהלימודים, כי בדקנו את זה אצל סטודנטים, פחות קשור לתחושת סביעות הרצון שלהם מהעיסוק וגם מהחיים.
כן.
זה מנותק, כאילו זה שני דברים שפועלים בנפרד.
אני ארוץ לספר על זה למקס אחר.
אני אשלח לך את המאמר, כי הוא כבר התפרסם.
מעולה. אז איך אני יכולה להתחיל להשתמש יותר בחוזקות שלי? נגיד שאני יודעת שיצירתיות זה משהו שמאוד מניע אותי, אבל אני עובדת במשרד, אומרים לי מה אני צריכה לעשות, העבודה שלי מאוד מוגדרת, ואיך אני יכולה להפוך את זה למשהו שהוא יותר נוכח במקום העבודה?
אז קודם כל תשתמשי ביצירתיות שלך כדי לחשוב על אלטרנטיבות. למשל, איך לפנות ולבקש, אולי לעבור תפקיד בתוך המשרד, אולי לטפל בתיקים שאת יותר אוהבת, אולי לעסוק במנטורינג של עורכי דין צעירים וחדשים, אם את אוהבת יותר הדרכה, או אם את אוהבת יותר להופיע בבתי המשפט, אז לקחת את החלקים האלה, או שאם את אוהבת יותר את החלק שמאחורי הקלעים, של לאסוף את המידע, את אוהבת את החלק המחקרי. זאת אומרת, הנה, נתתי לך עיסוק אחד, ונתתי לך כאילו שלושה תת עיסוקים בתוך העיסוק הזה.
כן.
ובהרבה מאוד מקצועות, בטח במקצועות החופשיים, יש מגוון פנימי של אפשרויות לעסוק.
כן.
תקחי 10 פסיכולוגים, תראי שכל אחד מהם מביא לידי ביטוי
נכון.
במקצוע שלו, משהו אחר, הוא בונה את התמהיל האישי
כן.
שלו.
אני חושבת שאחת המגבלות הכי גדולות לפני הזיהוי של החוזקות היא בעצם בהכרה של קיום של חוזקות. כי הרבה פעמים אנשים מרגישים ש... הם בכלל לא יודעים מה טוב בהם. כלומר, יפה שיש את השאלון שאומר לאנשים, הנה, יצא לך גבוה בחוזקה כזאת או חוזקה אחרת, אבל יש עוד משהו לפני כן, שזה בהנחת יסוד של אנשים כלפי עצמם, שיש דברים שהם מאוד מאוד טובים בהם, או מאוד מרגישים להם טוב, הם שוכחים בכלל להסתכל על עצמם מתוך זווית כזאת של מה טוב בי.
נכון. אז קודם כל, יש כמה מיתוסים בנושא של בחירת מקצוע, או מה נכון לעשות בחיים בהקשר הזה. ואחת מהן היא דברים שאנחנו שומעים, הרבה מאיתנו שומעים את זה בילדות, שלא משנה במה תבחר, אבל תהיה בו מצוין, או תהיה הכי טוב בו. אז לא כולם יכולים להיות הכי טובים, ואין ציפייה, למה צריך להיות הכי טובים? יש הרבה טובים, לא צריך להיות מצוין, אין שום צורך להיות מצוין, או להיות יוצא דופן, או את יכולה לעסוק באומנות, אך ורק אם תהיי בטופ, אם לא, אל תלכי לעסוק בזה. ואז אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שסוגרים בפני עצמם, אופציות כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, בגלל כל מיני מיתוסים כאלה. ואחרים, כן. שחלקם קשורים לפרפקציוניזם וחלקם כן. קשורים לתפיסות מוטעות של נכון. מקצועות.
עוד מיתוס הוא גם שאנחנו צריכים להיות טובים בהכל, נכון? אם אני לוקחת את בית ספר, זו דוגמה הכי קלה, אבל אני צריכה להיות טובה גם בתנך וגם בחשבון וגם בספרות וגם בהיסטוריה, ואם אני לא טובה בהכל, אז אני לא תלמידה טובה. וזה בסוף גורם לי תמיד להיות במצב שבסוף אני בתכלס בינונית בהכל, כי אני לא יכולה להיות טובה בהכל, נכון? יש לי נטיות לב, יש לי כישרונות, יש לי חוזקות אופי, ובמקום לשאול את עצמי במה אני באמת טובה ואוהבת ולרוץ עם זה ולהגיע עם זה להישגים באמת יפים, אני נשארת במקום של רגע, אני לא אשקיע במתמטיקה שזה מה שאני כבר טובה בו, כי אז אני אשכח את הספרות, אז רגע, אני אתן פה קצת בספרות ואני אזניח את המתמטיקה שהיא מה שאני באמת אוהבת, ובסוף אני מוותרת על משהו שהוא באמת מה שאני אוהבת לעשות.
הדרמה של הילד המחונן זה בדיוק אותו אחד שהוא טוב בהכל או שהוא מצוין בהכל. שיש לו 110 נקודות עם השקלול, או 120 נקודות בבגרות בכל המקצועות, ומרוב שהוא טוב בהכל, הוא מתקשה להחליט מה זה הוא, מה חלק מהותי יותר בו.
כן.
יש הרבה מאוד שאלות, יש הרבה מאוד מיתוסים, ובשביל זה יש מקום לעשות את הבדק בית הזה, ולהסתכל אחורה על דברים שבלעת אותם, אמירות שנאמרו בבית או בחברה שגדלת בה, ואתה בלעת אותם בלי ללעוס אותם, בלי לעכל אותם. והרבה פעמים אנחנו הולכים בכלל לתחומים אחרים, למשל מגיעה אישה שעשר שנים הייתה בבית וגידלה את ילדיה ועכשיו רוצה לחזור לעולם העבודה והיא באה ואומרת אין לי בכלל שום דבר. ואז אנחנו הולכים לא לתחומים התעסוקתיים אלא לתחומי היומיום, גם שם יש הרבה מאוד עשייה.
נכון.
אז בואי נראה מה את עושה ביומיום שלך, ואז פתאום אנחנו מגלים שהיא יושבת ראש הוועד, ושהיא בכלל יזמה את התמ"א 38 והרימה שני בניינים, ואת זה היא שכחה,
כן.
היא לא סופרת כי זה לא קשור, או היא בוועד הכיתה והיא הרימה את מסיבת הסיום ב-י"ב, או דברים אחרים, שהם עבודות או עשיות יומיומיות, שאנשים לא מחברים אותם בכלל לתחום של קריירה, כי זה נראה להם שייך למשהו אחר, שייך כן. לזירה אחרת, אין נכון. קשר.
אז אני חושבת שכן אפשר לקחת מה שאת אומרת לכדי איזשהו עצה או טיפ, ולהגיד שמקום טוב להתחיל בו זה לשאול מה עשיתי ונהניתי לעשות אותו, הייתי גם נהניתי וגם הייתי טובה בלעשות אותו, לא משנה מאיזה תחום, לא רק בעבודה, במקום שהתקבלתי עליו ושילמו לי על זה, אלא גם בדברים שהתנדבתי בהם, גם בתחביבים שלי, גם בסתם חברה ביקשה ממני לבוא לעזור לה בזה, כי אני טובה בזה ואני נהנית כשאני עושה את זה. אנחנו צריכים לפתוח קצת את החשיבה שלנו כשאנחנו מחפשים מה מניע אותנו ומה עוזר לנו להיות טובים במה שאנחנו טובים בו.
נכון. אנחנו יכולים ממש לבקש פעילויות, בלי קשר, לא לשים את זה תחת המסגרת של עבודה. אבל איזה פעילויות את אוהבת לעשות? בואי תספרי לי, ביום שלך. Mm-hmm. תקחי שבוע אחורה, איזה פעילויות עשית ואהבת לעשות אותן? לא קשורות לעבודה עשיתי? בכלל.
אני מאוד נהנית לקרוא דברים שמעניינים אותי. אני לא יכולה להגיד שזה לא קשור לעבודה, אבל הייתי עושה את זה גם אם זה לא היה קשור לעבודה שלי. אני מאוד אוהבת לפגוש חברים. ולדבר איתם, ולחשוב על החיים שלי ושלהם, כלומר, לא רק לדבר במובן של small talk, אלא באמת לשאול שאלות עמוקות על איך שהחיים מתנהלים. אני אוהבת לצחוק עם אנשים, ובאמת כל מה שנוגע לשבירת מחסומים בין אנשים, זה משהו שמדליק אותי. עוד פעילויות קונקרטיות, בישול, זה כיף לי, אבל לא בישול ממתכונים, זה אני שונאת.
אז מה את אוהבת בבישול, למשל?
אני אוהבת לפתוח את המקרר, לראות מה יש, ולעשות מזה את הדבר הכי טעים שאני יכולה לעשות. אני לא אוהבת לחשוב בראש מה אני הולכת לבשל, אני לא אוהבת להשתמש בספר מתכונים, אני לא אוהבת ללכת לסופר בשביל זה, אני אוהבת להסתכל על המצרכים שקיימים, ולעשות משהו חדש מהראש.
האם את צריכה לתמצת את זה לשתי מילים, את הדבר שאת הכי אוהבת בבישול, מהתיאור שתיארת כרגע?
יצירתיות. איזשהו מסע מחקר עם האוכל, לראות מה יוצא. סקרנות אולי.
אז הנה, אמרת את שתי החוזקות הדומיננטיות שלך.
כן.
השתיים מתוך החמש.
נכון. ובדיוק בהקשר למה שדיברנו קודם, בן אדם אחר יכול גם מאוד לאהוב לבשל, אבל הוא בכלל יגיד שהוא אוהב לבשל, כי הוא אוהב לקחת מתכון ולשחזר בדיוק אותו, ושיצא לו בדיוק כמו שהוא אכל במסעדה, וזה מאוד ידליק אותו.
הוא אוהב את הפידבקים שהוא מקבל כשהוא מגיש את האוכל, ואנשים מתלהבים כי הוא אוהב להאכיל אנשים, ואז את רואה שם משהו אחר לגמרי.
נכון.
ולכן אנחנו ממשיכים ונוברים עד שאנחנו מגיעים לשורש של מה האדם אוהב בפעילות. והפעילות הזאת היא לגמרי לא תעסוקתית, הבישול. אבל אנחנו נגיע בסופו של דבר לדבר שאת אוהבת.
נכון.
ועכשיו נעביר את זה לתעסוקה.
כן.
ועשית את זה, את עשית את זה יפה מאוד, עם כל היוזמות שלך לעשות רעיונות מהסוג הזה, לקחת חומר מחקרי ולאבד אותו ולהנגיש אותו לציבור הרחב, לצאת למסע שאת לא יודעת לאן הוא יוביל. אלה הדברים שאת עושה.
נכון. אז אני חושבת שכל אחד שמקשיב לנו יכול לעשות בדיוק את התרגיל הזה, לשאול מה אני אוהב לעשות ביום יום שלי, לאן אני מוצא את עצמי מגיע בלי כוונה כל פעם מחדש, ומה יש שם שמדליק אותי, למה זה מדליק אותי, לא רק עצם הבישול, אלא מה בבישול מדליק אותי, לא רק עצם המפגש, אלא מה במפגש מדליק אותי, כי באמת אצל אחד יכול להיות שזה עצם הבעת האהבה בין אנשים שמאוד חשובה לו, ואצל אחר זה בכלל להבין מה שאני חושב, או לתת עצות ולהיות בפרספקטיבה על תמונה, וזה המקום החשוב, בעצם לשאול מה יש במה שאני אוהב שגורם לי לאהוב אותו, מה יש בי. אחת הבעיות שאני נתקלת בהן כשאני עובדת עם, למשל עם ארגונים או עם אנשים על הנושא של חוזקות, זה שהם לא מצליחים לחשוב בעצמם על רעיונות, הם לא מצליחים להביא את היצירתיות בעצם, לחשוב על דרכים חדשות להשתמש בחוזקות.
אז יש כמה טיפים ככה שהם קלים ליישום. אחד, זה להיכנס לאתר של אביה.
כן.
יש שם עבור כל אחת מהחוזקות גם סרטונים וגם טקסטים כתובים עם טיפים ותרגילים איך להגביר החוזקה, איך כן. להשתמש בה בצורה כזאת שתגביר את החוזקה הזאת אצלך. אז על כל אחת מה-24 יש לפחות 10 דרכים שונות לתפעל את החוזקה או להגביר אותה. דבר שני, שבי עם חברה או חבר או בן הזוג שלך ותשאלי אותו, שייתן לך יחד איתך, תחשבו על רעיונות או שהוא ייתן לך רעיונות.
לשימוש בחוזקות.
לשימוש בחוזקות, כן. הוא גם מכיר אותך וגם מכיר את החוזקות שלך וגם יכול להשתמש בפרספקטיבה שלו כדי לראות את זה מחוץ לך. כלומר, לראות את התמונה שברמת המאקרו יותר רחב.
מעולה. אני חושבת שאולי כדי לחדד את המוטיבציה לעשות את זה, אז יש גוף מחקרי מאוד גדול שמעבר לפרודוקטיביות ולמצוא את העבודה ולללה, כשאנחנו משתמשים בחוזקות שלנו, אנחנו מאושרים יותר. ויש מחקרים מאוד מעניינים, מחקר אחד למשל של סוניה לובימירסקי, שהיא ביקשה מהאנשים להשתמש כל יום בחוזקות שלהם בדרך חדשה, במשך שבוע, והיא בעצם עקבה מה קורה לאנשים האלה. והיא ראתה שאנשים שמפגינים את החוזקות שלהם בדרכים חדשות, רמת האושר שלהם, מסביעות הרצון שלהם עולה, לא רק באותו יום שהם מפגינים את החוזקה, אלא גם שבוע אחרי שהם השתמשו בחוזקה, זו פעם אחת, אוקיי, שהם עשו את התרגול הזה. אז תחשבו מה זה חיים שלמים, של כל הזמן להסתכל על עצמי מזווית של מה חזק בי, מה טוב בי, ואיך אני מביאה את זה לכדי ביטוי, במקום מה חלש בי, ואיך אני מצמצמת את זה.
כן. בהקשר הזה, עשינו מחקר מעניין, דוקטור שירי לוי ואני, עשינו בעצם, יש לנו כמה וכמה, קרוב ל-20 מאמרים.
כמה וכמה.
מחקרים שונים שקשורים לחוזקות. עניינה אותנו שאלה, בעצם אני אגיד כפתיח, יש חוזקות מסוימות, אוניברסליות, שנמצאו כקשורות יותר לסביעות רצון ולאושר בחיים מחוזקות אחרות. הפלא ופלא, בלי קשר אם זאת יהודית או הדסה, או מישהו בארצות הברית או מישהו בישראל, מצאו את זה בעבר למדינות שונות, חוזקות מסוימות, כמסבירות יותר, או קשורות יותר, או מנבאות יותר, תלוי מה סוג המחקר שלנו.
מותר לנחש?
כן.
אוקיי.
הראשונה.
הכרה תודה?
נכון, אבל היא לא הראשונה.
היא לא הראשונה.
אבל היא בסדר, כן.
איזה מקום היא?
מקום שני בערך.
מקום שני. כן. אז הכרת תודה זה בעצם היכולת שלנו להעריך את מה שיש לנו, ליהנות ממה שיש לנו, לראות את הטוב שקיים.
וגם להכיר תודה לאחרים.
נכון.
בהכרת תודה יש גם הרבה ממערכת יחסים, כלומר, זה שאני רואה, אני מכירה בזה שעשית משהו טוב עבורי, עשית מאמץ יוצא דופן כדי שיהיה לי טוב.
כן, זה גורם לי להרגיש טוב עם זה. מה עוד אני מעריכה שנמצא שם? תקווה.
היא הראשונה.
היא הראשונה, יס!
מעבר למדינות שונות, אופטימיות ותקווה נמצאה כחוזקה מספר אחד ביכולת שלה לנבא ולהסביר אושר ושביעות רצון מהחיים.
אז זה יופי. כשתקווה זה בעצם עניין שאנחנו חושבים שהעתיד יהיה טוב, נכון? ושיש לנו את היכולת לגרום לעתיד להיות טוב.
נכון, זה כן, זה אופטימיות ואופטימיזם ותקווה וראיית עתיד והתכוננות לעתיד. ואחר כך, כשנגיע גם לתחום של הפסיכופתולוגיה, אז אנחנו נדבר גם על מינון נכון של אופטימיות, כי יש דבר כזה יותר מדי ופחות מדי באופטימיות.
כן.
וזה לא טוב.
אני ממשיכה בניחושים.
כן, השלישי.
סקרנות.
נכון.
זה השלישי?
בתוך החמישייה, זה במדינות שונות יצא בסדרים שונים, אבל הוא נמצא בחמישייה הזאת.
בואו ננסה לחשוב למה סקרנות זה תורם לאושר שלנו.
אז ככה, אז מתוך החמש חוזקות שיצאו, סקרנות היא בעצם החוזקה היחידה שהיא חוזקה שקשורה לקטגוריה של ידע, שהיא סוג של חוזקת ראש, כי יש גם חלוקה של חוזקות ראש וחוזקות לב, יש כמה חלוקות של עולם החוזקות. אז איך זה שהיא הסתננה לתוך החוזקות שהן חוזקות יותר רגשיות ובין אישיות?
ההשערה שלי היא שסקרנות הרבה פעמים משמשת כמנוע לחקר עצמי, לבדוק מה טוב לי, מה לא טוב לי, איפה מתאים לי להיות באיזה עבודה, אני רוצה להיות איך המערכות יחסים שלי, יראו, אז אולי זה בעצם הסקרנות שנמצאת כלפי פנים, ופחות, לאו דווקא הסקרנות של לרכוש עוד ידע, אלא הסקרנות של מה קורה לי, זאת ההשערה שלי.
אז ההשערה שלי, שגם קצת בדקתי אותה עם ממצאים אחרים שנוגעים לסקרנות, שלאו דווקא באו מתחום החוזקות, כי בדקו וחקרו סקרנות לפני שהמצאו את החוזקות, סקרנות, חקרנות, הם בעצם ביטויים של ויטליות, של חיות, של חיוניות. אדם מדוכא הוא לא אדם סקרן, הוא אדם שסוגר ומצר, מסמן עיגול קטן ונמצא בו. אדם סקרן הוא בעצם חי יותר, ויטלי יותר, רוצה להסניף את העולם, רוצה יותר ממנו. אז זה ביטוי בעצם של, של, של זה שאני מרוצה, של זה שטוב לי.
וואו, זה גורם לי לנחש את החוזקה הבאה שהיא התלהבות אולי?
יפה, כן, יפה, יפה.
אמר, נתת לי את זה על מגע של כסף
אז
עכשיו.
אז מה? אין בזה משהו רע.
אוקיי. אז בעצם כשאני מסוגלת להתלהב ממה שקורה, לשמוח מאירועים שקורים לי ממה שאני עושה, זה מאוד מקושר לאושר שלי.
נכון, החיוניות.
כן. ונראה לי שחשוב להדגיש שהתלהבות זה לאו דווקא לקפצץ ולצרוח משמחה, נכון? זה לא היה כזה, אלא באמת התלהבות יכולה להיות גם התלהבות פנימית, נכון? כלומר,
עצם יכולה להיות התלהבות שקטה, כן. יכולה להיות התלהבות מוחצנת, אבל עצם זה שיש לך אנרגיות, כן. חיוניות.
מעולה, וחסר לי עוד אחד, נכון?
נכון, חסרה לך חוזקה.
אוקיי, שנייה, אני צריכה לחשוב על זה.
חוזקה רגשית, בין אישית, אהבה.
אהבה.
אהבה. כן. שכחנו אותה.
נכון.
אז אהבה.
איך אפשר?
אצלי למטה, עם החוזקות הנמוכות.
כן.
אז כן.
אהבה ואנושיות.
אז האהבה היא בעצם חוזקה שנכון יותר לקרוא לה, זה היכולת לאהוב ולהיות נאהב. זה אותו אדם שלכל מקום שהוא הולך, ולא משנה מה הוא עושה, ומי סביבו, הוא יודע איך ליצור אהבה כלפיו, הוא יודע איך לגרום לזה שיאהבו אותו ויקבלו אותו.
כן.
זה אהבה, לאו דווקא הערכה, אבל הוא נותן אהבה ומקבל אהבה.
כן, כלומר גם התרגול של אהבה כלפי אנשים אחרים.
כן.
אוקיי. אז עכשיו, אני חושבת שמי שמקשיב לזה, מה שאולי עולה אצלו זה, אוקיי, אני רוצה להיות מאושר יותר. איך אני יכול או לבטא את החוזקות האלה, או להגביר את הקיום של החוזקות האלה בחיים שלי? כי מה שאני רואה הרבה פעמים אצל אנשים, ואת גם ישר שאלת אותי, ואני לא כל כך אוהבת את הנטייה הזאת, זה לבדוק ישר מה נמצא למטה ברשימת החוזקות. יש לי רשימה של 24 חוזקות, הם רגע אחד מעיפים מבט בחמש חוזקות הראשונות, וישר קופצים למה החוזקות האחרונות. הם כאילו מסתכלים על הנושא של חוזקות, שוב, מתוך הזווית של מה בעצם חלש? אז נגיד שאהבה היא מקום חלש אצלי, או חוזקה פחות מפותחת, כמו שאוהבים לומר.
כן.
יש לי מה לעשות עם זה?
אז אני רק, אני אענה לך ככה בשתי דרכים. דרך ראשונה היא בעצם איזשהו מחקר שעשיתי יחד עם ורד לזר בוטבול ובני בנימין, זה הייתה התזה של ורד, שבו בנינו תהליך של ייעוץ קריירה מבוסס חוזקות. עם נועצים אמיתיים, פסיכולוגים אמיתיים, תהליכים אמיתיים של אנשים שהיו מחפשי עבודה והגיעו לשירות התעסוקה, ונתנו להם תהליך שלם, וקבוצת ביקורת שקיבלו את תהליך הייעוץ קריירה הסטנדרטי, עם מבחנים ומשוב, ואני לא אספר כרגע את התוצאות, שהן כמובן לטובת ייעוץ הקריירה מבוסס חוזקות, כולל במציאת עבודה 3 חודשים מתום הייעוץ, 20% יותר מאשר הקבוצה האחרת.
וואו, זה יופי.
כן. כן, יש לנו פרוטוקול ממש מסודר עם 4 מפגשים.
הוא נגיש באינטרנט הפרוטוקול?
הפרוטוקול הוא בעברית ולכן הוא אצלי, אבל המאמר נגיש עם תקציר של כל אחת מהפגישות. אני יכולה לשלוח למי שרוצה.
אנחנו נוכל לצרף לינק לפרק, לפרוטוקול?
למאמר, כן.
למאמר.
אוקיי, אז במחקר הזה אחד הדברים שפיתחנו זה המושג של חוזקות מיוחלות. חוזקות שאנחנו רוצים לטפח אצל עצמנו, ולמה אנחנו רוצים לטפח אצל עצמנו? כי בשלב הראשון בתהליך הייעוץ הגדרנו מטרות אישיות ותעסוקתיות. ואז חיברנו לחוזקות החותם, אם זה יתחבר מה יפה, מה טוב, ואם זה לא יתחבר, אז שאלנו איזה חוזקות אתה חושב שיעזרו לך להשיג את המטרות האישיות שלך. לאן הקראנו חוזקות מיוחלות, ובעצם בתוך תהליך הייעוץ עזרנו לנועצים לטפח אותם, להשתמש בהם בתוך תהליך חיפוש העבודה עצמו. אז זה סוג של תשובה, כלומר, לחבר את זה למטרות האישיות. אם זה מתחבר למטרות האישיות, יש יותר סיכוי שיהיה לך מוטיבציה לטפח את החוזקה הזאת.
מעולה. אני גם חושבת שבאותו הקשר, אנחנו הרבה פעמים יכולים לפתח חוזקה שהיא פחות מפותחת בעזרת חוזקה שהיא מאוד מפותחת. אז בואו ניקח בתור דוגמה, נגיד הכרת תודה, זה חוזקה שהיא לא מפותחת אצל מישהו, והוא אומר, וואי, זה נורא חשוב לי, כי זה עוזר לאנשים להיות מאושרים יותר, ואני רוצה להיות מאושר יותר, או בכלל מסיבה אחרת, אבל הומור זה חוזקה מפותחת. בן אדם יכול להתחיל ולשאול, מה קרה לי היום שהיה מצחיק, או איך הצחקתי אנשים אחרים, שאני מעריך ושמח שקרה. ואז נוצר איזשהו אפיק שהוא נורא קל במרכאות לטיפוח החוזקה הפחות מפותחת, כי הומור זה משהו שבא לי בטבעי, וקל לי להשתמש בו. ונראה לי שזו דרך טובה להתחיל. מה דעתך?
מעולה. או שתשתמשי בחוזקת הסקרנות אם היא קיימת, ותחפשי אפיקים, תחפשי באינטרנט, תחפשי בכל מיני מקומות, תשאלי אנשים, תסתכלי בסרטים, ותחפשי דרכים לממש חוזקה אחרת שאת רוצה לטפח אותה.
כן, שמה שאני אוהבת בעיקרון הזה של טיפוח חוזקה פחות מפותחת בעזרת חוזקה מפותחת, זה שזה שוב מסתכל על השאיפה שלי מתוך זווית של חוזקה, ולא מתוך זווית של חסר. של זה שאני לוקחת שוב את מה שטוב בי ומשתמשת בו כדי להשתפר, ולא ניגשת לשאלה מתוך מה לא טוב בי, אוף, איך אני יכולה לשפר את זה, למה זה לא טוב בי, אני כזאת לא בסדר שאין לי את זה.
נכון. אז אמרתי לך שיש לי כאילו שתי דרכים לענות לך על השאלה המעניינת שהתגרת אותי איתה. הדרך השנייה זה, מקודם אמרנו, עשינו ככה סוויץ' בשיחה, ודיברנו על 5 החוזקות שנקראות חוזקות האושר.
כן.
למה הן נקראות חוזקות האושר? כי יש להם את המתאמים הכי גבוהים עם סביעות רצון ואושר בחיים, ומנינו מהן החוזקות האלה. ומקודם דיברנו על חוזקות חותם, שזה משהו אישי.
כן.
זה החוזקות הכי גבוהות אצלי. אז שאלה שעניינה אותי הרבה שנים, ויצאתי וחקרתי אותה יחד עם דוקטור שירי לוי.
היי שירי.
היי שירי.
ותקשיב לפרק, נכון?
אני מקווה.
תמליצי לה.
ודאי. אוקיי, נעלה את זה בפייסבוק שלי. אז השאלה שאלתה, מה עדיף להשתמש בחוזקות החותם שלי, או להשתמש בחוזקות האושר, כדי לייצר יותר סביעות רצון בעבודה, יותר תחושת משמעות, גם יותר ביצועים טובים, פרפורמנס, הישגים טובים בעבודה.
כן.
וזאת הייתה שאלה ששאלנו באחד המחקרים, אפילו עוד הוספנו ואמרנו, ונשווה את זה גם לחוזקות הנמוכות במדרג האישי, זאת אומרת חוזקות חותם, חוזקות נמוכות וחוזקות האושר. אז אני אשאיר ככה קצת סקרנות לקהל, מי שירצה אני אשמח לשלוח את המאמר ואת התוצאות שלו. אני אגלה חלק מהתשובה.
אני פה במתח.
אז אנחנו קראנו למאמר מה קורה כשהתיאוריה והממצאים מתנגשים אחד עם השני. מכיוון שאנחנו בעצם מצאנו קצת הבדל ממה שהיה צפוי. מצאנו שכשאדם משתמש בחוזקות החותם שלו בעבודה, אז יש קשר בין זה לבין הפרודוקטיביות שלו, לבין ההישגים וההצלחות בעבודה. לעומת זאת, חוזקות האושר גורמות לתחושה גבוהה יותר של סביעות רצון מהעבודה, של תחושת משמעות, של אנגייג'מנט, מחוברות לעבודה. כלומר, כל המשתנים הפסיכו-אמוציונליים, אם אנחנו רוצים להגביר אותם בעבודה, אז אבא נשתמש בחוזקות האושר, בהתלהבות, במרץ, בסקרנות, באופטימיות.
מעניין.
ובאהבה. אבל אם אני רוצה להיות יותר טובה התוצרים שלי בעבודה, אז כאן לחוזקות אחותם יש יתרון. כן. עכשיו אני מדגישה, גם אלה וגם אלה עוזרים לשתי התוצאות, אבל איפה התוצאות חזקות יותר? זה ההבדל. זה היו תוצאות מפתיעות ומעניינות.
איזה יופי. אני רוצה לעשות רגע גיחה טכנית לאתר של אביה ולהסביר לאנשים רק מה קורה שם, כדי שהם יוכלו ישר אחרי הפרק ליישם את זה. אתם יכולים להיכנס, לחפש בגוגל Via Values in Action, ואתם מגיעים לאתר שבעצם מרכז את הפרויקט הזה. שם אתם יכולים למצוא שאלון שאפשר לעשות אותו בחינם לגמרי. יש שם 120 שאלות, זה נשמע הרבה, אבל זה הולך מהר. אתם צריכים למלא קצת פרטים על עצמכם, אבל זה ממש בקטנה, ואגב, אתם גם עוזרים למחקר בנושא, אז למה לא? ויהיו 120 שאלות שתתבקשו למלא, שאלות בסגנון של כמה האמרה הזאת מתאימה לי מ-1 עד 5. זה נשמע הרבה, אבל זה עובר ממש מהר, זה לוקח משהו כמו 10 דקות עד רבע שעה למלא את כל השאלון, ואז אתם בעצם מקבלים את הדוח של החוזקות שאנחנו מדברות עליו, כשהחמש חוזקות הראשונות הן חוזקות החותם שלכם, החוזקות הכי בולטות אצלכם. יש לכם שם אפשרות לבחור בין דוח חינמי לדוח בתשלום, הדוח בתשלום הוא כמובן יותר מפורט. מי שרוצה להתעמק בזה לבד, בלי איזושהי עזרה מקצועית, אני כן ממליצה להוריד את הדוח בתשלום, זה שווה את זה, זה עולה כמה עשרות דולרים, ויש שם ממש רעיונות לתרגילים, איך לטפח, איך להשתמש יותר בחוזקות. יש שם מודל שעוזר לכם לזכור איך החוזקות מתבטאות בחיים שלכם, איפה אתם יכולים לבטא אותם יותר, איך הן מתבטאות בעבודה, במערכות יחסים, בחיים. אז מאוד מומלץ לעשות את זה. וחוץ מזה, יש שם את מה שהדסה סיפרה עליו, שזה בעצם מקבץ של תרגילים ליישום חדש של חוזקות בתחומים שונים. זה נמצא שם תחת אחת הלשוניות, אני בטוחה שתמצאו את זה. ואם אתם רוצים גם יותר מזה, יש שם הפניות לאלפי מחקרים בנושא, תראו שם את השם של הדסה מופיע די הרבה. אז אני ממליצה לכם כבר אחרי התוכנית להיכנס לאתר, ואתם מוזמנים דרך אגב גם לשתף בקבוצת פייסבוק של שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, מה עם החוזקות חותם שיצאו לכם, ואפשר ליצור שם דיון ממש מעניין על איזה חוזקות מתבטאות אצלכם, איך אפשר להשתמש בהם יותר, ולקחת את זה למקום נחמד. אז זה ככה הגיחה הטכנית.
אמרת שזה מתורגם לעברית?
כן, לא אמרתי את זה. השאלון מתורגם לעברית ולעוד המון שפות אחרות.
37 שפות.
37 שפות, גם שפות שלא שמעתם אף פעם מישהו מדבר במילה הזאת, בשפה הזאת תמצאו שם, אז אתם יכולים לבחור את השפה שמתאימה לכם כמובן. דרך אגב, עוד הערה, אם אנחנו כבר בוויה, אפשר גם למלא שם שאלון כצוות. מי שרוצה, למשל, במקום העבודה, לעשות את השאלון כצוות עבודה, ולראות איך החוזקות מתבטאות בצורה שונה אצל אנשים שונים בצוות, איך אפשר לשלב אותם, זה גם אחלה כלי שאני מאוד ממליצה להשתמש בו. אני חושבת שדבר מעניין לדעת זה שכשאנחנו חוקרים את השימוש בחוזקות, יש מודל תלת שלבי ששווה להשתמש בו. יש את השלב של לגלות, בעצם איזה חוזקות יש לי, שהשאלון יכול מאוד לעזור בזה, אבל לא רק השאלון, גם לדבר עם אנשים אחרים, לחקור אירועים מעבר. יש את השלב של הסקירה, לבדוק איך הדברים מתבטאים בחיים שלי, איפה הם מתבטאים, באיזה תחומים יותר, באיזה תחומים פחות, ויש את השלב השלישי שהוא בעצם יישום, שאני גוזרת מסקנות ומתחילה ממש לנקוט צעדים כדי לאזן שימוש בחוזקות מסוימות, כדי להשתמש בחוזקות מסוימות יותר. נכון?
כן. כן. זיהוי או אבחון, חקירה לעומק ויישום.
כן. עכשיו, בטח אתם מקשיבים לכל הדבר הנפלא הזה, ואתם אומרים, כן, אני סקרנית והכל טוב ויפה, אבל זה פוגע בי הרבה פעמים. או כן, אני כנה, ואני אומרת לאנשים תמיד את האמת, אבל איכשהו הם כועסים עליי אחר כך, וזה הורס לי מערכות יחסים. או אני מתמידה, אבל קשה לי לשחרר את מה שאני עושה, וגם כשכבר אין טעם להתמיד, אני ממשיכה להתמיד במשהו שאין בו צורך. ואז בעצם חוזקה יכולה להיראות לנו קצת כמו חולשה. וכאן אני רוצה לבקש ממך לספר על הפרויקט הנפלא הזה של המינון של החוזקות, של underuse ו-overuse. בואי נשמע על זה קצת.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על פרויקט מחקרי חדש לנושא ישן, כי אריסטו כבר דיבר על
דרך
המלך, והרמב״ם דיבר על שביל הזהב ועל המינון הנכון, ועל זה שיש יותר מדי ופחות מדי מדבר שהוא טוב. זאת אומרת שיש מינון שהוא המינון האופטימלי והנכון, גם לדבר שהוא טוב. והמינון הזה בין היתר תלוי בהקשר או בקונטקסט, כמו שאמרנו מקודם בתחילת השיחה, בהקשר אחר.
אז בואי ניתן רק דוגמה, נגיד אני לוקחת סקרנות, אז השימוש יתר הוא חטטנות?
חטטנות, חודרנות, כניסה למקומות של אחרים שלא היו רוצים שתיכנסי אליהם.
ושימוש חסר זה שיעמום?
למשל, שיעמום זה תוצאה בדרך כלל, אבל
אדישות?
אדישות, נכון, חוסר עניין.
עוד דוגמה, נגיד אני לוקחת את חוזקה של תקווה.
כן.
אז שימוש יתר יהיה אופטימיות יתר ובעצם איבוד אחיזה במציאות.
אופוריה. כן. אוקיי, ובעצם מה שאנחנו בסופו של דבר הראינו, זה שעל ידי הקומבינציה של 5-6 חוזקות, אפשר להיכנס יותר לעומק אם קוראים את המאמר ולהבין, אפשר להסביר או אפילו לנבא בדיוק של כמעט 90% השתייכות לקבוצה של הפרעת חרדה חברתית.
וואו. אז איזה חוזקות למשל נמצאות בשימוש יתר?
נתתי את ה, למשל מודסטי או צניעות או ענווה.
כן.
או למשל אינטליגנציה חברתית, מצאנו שהיא נמצאת גם בשימוש יתר וגם בשימוש חסר. Mm-hmm. בכל אופן, אין בה שימוש אופטימלי נכון.
כן.
זאת אומרת, האדם הזה יכול להיות מאוד מאוד עסוק במה אחרים יחשבו, יגיבו. בעצם זה המנגנון שגורם לו גם להימנעות ממצבים חברתיים, כי הוא כל כך עסוק בלדמיין מה אחרים יגידו, יחשבו על איך שהוא ידבר, על איך שהוא יופיע, על מה שהוא יאמר, שאז כשהוא כבר מבצע, אז הוא מבצע רע, ואז המעגל נהיה אדוק יותר, חזק יותר. והגל הבא יהיה באמת לחשוב על התערבויות שמלמדות למנן בצורה הנכונה, שלא יהיה יותר מדי או פחות מדי. למשל, אם מישהו מאוד מתמיד, שזה לא יגיע לאובססיביות, להתמדה כזאת שהוא לא יודע גם מתי לעצור, הוא ממשיך וממשיך וממשיך, ונתקע עם הראש בקיר עוד פעם ועוד פעם, אז צריך לדעת גם מתי לעצור.
כן, וואו, מעניין.
כן.
עוד דבר חשוב זה כשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, להסתכל עליהם מתוך זווית של חוזקות. גם על זה יש לא מעט מחקרים שמראים שכשאנחנו ניגשים לבן אדם מתוך הזווית של החוזקות שלו, ורק מזכירים לעצמנו איזה חוזקות יש לו, אז אנחנו גם עוזרים לו לבטא את החוזקות האלה, וגם נוצר שם משהו שהוא חיובי יותר. וזו שאלה שאני חושבת ששווה לכל אחד לשאול, האנשים הקרובים אליכם, הקולגות שלכם, איזה חוזקות יש להם? האם יוצא לכם לעזור להם להביע את החוזקות שלהם? האם אתם ניגשים אליהם מתוך הזווית של החוזקות שלהם, או שאנחנו נוטים להסתכל יותר על מה לא עובד באנשים, ואיך הם לא מספיק נחמדים, או לא מספיק עוזרים, או לא מספיק מפרגנים? ויכול להיות שיש הרבה דברים שהם, כן, שנמצאים שם מתחת לאף שלנו.
בהקשר הזה, יש שני מחקרים שבהם בדקנו זוגות נשואים וחוזקות. בדקנו את החוזקות של שני בני הזוג, ומה בעצם, איזה חוזקות שלי תורמות לשביעות הרצון של בן הזוג שלי מהקשר, ולהפך, ומצאנו דברים מעניינים. ויש מחקר דוקטורט שממש מסתיים בימים אלו, של מעיין בוימן משיטה, בהנחיה שלי, שגם כן בדק זוגות נשואים, וממש בפועל כל אחד מבני הזוג מילא את שאלון החוזקות, ובדקנו גם אינטימיות וגם שביעות רצון ומחויבות בקשר, ואיזה חוזקות, בלי לדעת ש משפיעות עליי, שנמצאות בצד השני, משפיעות על הבעל ומשפיעות על האישה. מצאנו הבדלים, למשל גברים מבסוטים, מאושרים, טוב להם כשהאישה שלהם מאופיינת בסלחנות.
יש עלינו סטיגמות קשות על נשים בהקשרים, בקורתיות.
אבל זה לא סטיגמה.
כן, זה לא סטיגמה, את אומרת, זה
קורה. אפילו לא ברמה הצערתית, אלא את מילאת על עצמך, הוא מילא על עצמו.
כן.
אז מצאנו הבדלים, ודבר נוסף שהיא עשתה במחקר שהוא מעניין, וככה יכול להיות משהו אופטימי וטיפ לקהל הרחב, זה בנינו התערבות זוגית מבוססת חוזקות, שבה בעצם בני הזוג התבקשו פעם בשבוע להיפגש לזמן קצר, לפנות את הזמן הזה מכל דבר אחר, מכל פעילות, מכל מחויבות אחרת, ולהיות רק אחד עם השני, ולחשוב ביחד, תוך כדי שיחה, על שלושה דברים טובים שקרו להם כזוג במהלך השבוע הזה.
זה יופי.
מצאנו שזה תורם לאינטימיות הזוגית. מצאנו שכאשר אנחנו מבקשים רק לחשוב על שלושה דברים שקרו לאו דווקא טובים, אלא קבוצת הביקורת שלנו, קבוצת הפלצבו שלנו הייתה של לחשוב על שלושה דברים שקרו לנו כזוג, אז הרבה פעמים התכנים שעולים הם שונים מאשר כשאנחנו אומרים שלושה דברים חיובים, אבל עדיין יש ערך ליישום הזה, כי כנראה עצם זה שיושבים ומדברים ומסתכלים אחורה ביחד, תורם. למה זה תרם? זה תרם להורדת השחיקה הזוגית, הרגשית. לעומת זאת, כשחשבו על הטובים, זה העלה את האינטימיות.
וואו. זה יופי.
אז קודם כל שבו ביחד, אבל אם אתם רוצים מעבר להורדת שחיקה גם להעלות אינטימיות, אז תציינו שלושה דברים טובים שקרו לכם ביחד.
יפה. אז אנחנו רוצות להתחיל לסכם את הפרק, ולי מאוד חשוב להדגיש מהם הדברים הפרקטיים שכל אחד יכול לקחת מזה. אז אני אגיד מה מבחינתי חשוב. אני בחלום הגדול שלי הייתי רוצה שאחרי שאתם מסיימים להקשיב לפרק הזה, תיכנסו לאתר אביה, תמלאו את השאלון, ותתחילו באיזשהו תהליך של חקירה, שבו אתם נזרים גם בשאלון, אבל גם בלדבר עם אנשים אחרים, לחקור אירועים בהיסטוריה שלכם, שבהם הרגשתם שאני האמיתי שלכם בא לכדי ביטוי, שהאופי שלכם וצדדים שונים באופי שלכם, עכשיו נמצאים על השולחן ואומרים, זה מי שאני באמת, ככה אני אוהב להיות, זה מה שבא לי באופן טבעי, ותנסו להתחיל לעקוב אחרי איפה הדברים האלה מתבטאים, האם זה בא בעבודה, במערכות יחסים, איך זה בא לכדי ביטוי, דיברנו קצת על ניטור עצמי, ומה זה עושה לכם כשזה בא לכדי ביטוי, האם זה מועיל לכם, האם זה לא מועיל לכם, האם זה מגביר את הפרודוקטיביות, האם זה מגביר לכם את האושר, מה קורה לכם בתהליך הזה שבו אתם מתחילים לחפש מה כן עובד בכם, ואיך זה בא לכדי ביטוי. וכל פעם שעולה הקול הזה שלה, רגע, אבל יש לי את הדבר הזה שלא עובד בי ואני חייב לתקן אותו, בסדר, אתם בטוח תקדישו לו גם מחשבה, אני לא חושבת שביום אחד תשכחו את החולשות שלכם, אבל טיפה תגבירו את הווליום על לחפש את מה שכן עובד, ואיך זה בא לכדי ביטוי. זה מבחינתי ההנחיה שאני יודעת שהיא יכולה להישמע קצת מעורפלת, אבל היא פותחת בפנינו המון כשאנחנו מתחילים לחפש. מה את אומרת? מה דעתך?
אני אומרת שבאופן טבעי, הישרדותי ואבולוציוני, לרע יש ווליום יותר חזק.
כן.
וזה בסדר. ככה נוצרנו. נוצרנו כדי לנסות לשרוד, כדי להיות דרוכים לסכנות ולהגיב אליהם. Mm-hmm. רגשות שליליים והם טבעיים, הם לא ייעלמו. התוספת. כן. השאלה היא התוספת והשאלה היא המינון.
כן.
אם הכל שלילי, אז אנחנו גם נרגיש שלילי.
כן.
אם אנחנו מכניסים גם ונותנים מקום לאותם חלקים שלנו שהם עושים לנו טוב, שהם מתפקדים, שהם מביאים לנו פידבקים טובים מהסביבה שלנו, בין אם זה מהעבודה שלנו ובין זה עם אנשים אחרים, וכמובן אם זה מעצמנו, אם ניתן לזה גם מקום, כולל הרגשות החיוביים שלנו, אז עשינו מספיק.
כן. איזה חוזקות שלך באו לכדי ביטוי בפרק שהקלטנו ביחד?
בפרק שהקלטנו ביחד? קודם כל, אני אביע כרגע את הוקרת התודה על המפעל הזה שאת עושה, שבו את לוקחת דברים שלוקח שנים לחקור אותם מהרגע שהם רעיון ועד הרגע של מאמר, ומעט מאוד אנשים בסופו של דבר נחשפים אליהם. את לוקחת אותם, מוציאה, מזקקת מהם את העיקר או את הדבר שהכי קשור לפרקטיקה, ומנגישה את זה לקהלים רחבים, כי לשם זה צריך להגיע, לשם זה נועד.
אז
אני מכירה תודה. אני מוכירה ומכירה תודה, בעברית לא ברור מה התרגום הנכון, אני לוקחת את שני התרגומים.
תודה.
ואופטימיות, זה לא בחוזקות החותם שלי, אבל ניסיתי להשתמש בה לאורך הרעיון גם.
יופי, אז אני מקווה שנהנתם, ויותר מכל אני מקווה שתיישמו את מה שדיברנו עליו. איפה אפשר למצוא את העבודות שלך בצורה הכי פשוטה? מי שרוצה לעקוב?
לכתוב את השם שלי בגוגל.
זאת אומרת, הרב גוגל יודע.
וכן, ולמצוא את המאמרים, או לפנות אליי באימייל.
מעולה. אז אנחנו נשים את המייל שלך.
כן, ולבקש מאמר כזה או אחר, אני תמיד שמחה שאנשים קוראים את המאמרים. הם נועדו בשביל זה.
מצוין. יופי. אז תודה רבה לך. היה לי ממש ממש מעניין וכיף. ומקווה שגם לך היה כיף, ואני מאוד מודה לך על המאמץ שעשית כדי להגיע לכאן. אני מקווה שאת מרגישה שהיה שווה את זה.
בהחלט.
אז תודה לכם. תקשיבו, תמשיכו לבוא ולהקשיב מפרק לפרק. אני מזכירה לכם שקבוצת הפייסבוק צוברת ככה תאוצה בימים אלו, ואנחנו מתחילים לדון על הדברים גם ברשת החברתית. אז מי שלא נמצא בקבוצה, קוראים לה שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, ואנחנו נדון גם שם על הפרק. ואני רוצה להזמין אתכם גם להרצאות הקרובות שלי. אני מניחה שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם תאהבו גם את ההרצאה. זה קצת אחר. אז ב-23 בנובמבר, יום חמישי, הרצאה על מוטיבציה, המדע מאחורי מה שמניע אותנו בתל אביב, קצת מיתוסים על מה שאנחנו חושבים שמניע אותנו ומה שמניע אותנו באמת, מחקרים וכלים פרקטיים. ב-3 לדצמבר, יום ראשון, גם בתל אביב, הרצאה שנקראת מיינדפולנס, לתרגל את המוח להיות מאושר. למה כדאי לנו לתרגל מיינדפולנס ואיך מתחילים לתרגל את הדבר הזה? זה מה שהולך לקרות שם. ב-24 בדצמבר, הרצאה בתל אביב בטוקהאוס בנושא קבלת החלטות, מלכודות המוח, ואיך אפשר לעזר בפסיכולוגיה חיובית כדי לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר בשבילנו. אז אלה הן ההרצאות הקרובות, מקווה שנתראה, יאללה ביי!